טוב, אנחנו אמורים להתחיל עכשיו ליקוטי מהר"ן מההתחלה, וזה אף פעם לא עשינו. למדנו פה קצת, שם קצת, וכנראה לא נקלט עדיין ההקדמה של הרבע שעה. נתחיל בינתיים, יש קטע קצר לפני התחלת ליקוטי מהר"ן שהוא מדבר על רבי שמעון בר יוחאי, מוצאי שבת ל"ג בעומר. זה קטע מאוד קצר. אולי זה בדיוק יסגור את האיחור, שלא הפסידו את התחלת התורה הראשונה. זו תורה שרבנו אמר אותה בדרך, בנסיעה. רבנו נסע בסוף ימיו מברסלב לאומן, והגיע לאומן בהי יר. על הדרך הוא אמר כמה דברים. אחד מהדברים שהוא אמר בדרך, זה מה שכתוב כאן, ולכאורה זה משהו קצר ברמז. שמעתי על זה פעם דרשה ארוכה של שעה וחצי. כבר לא זוכר הרבה. אבל נראה קודם מה כתוב. אחר כך נראה אם אפשר להתרחב עם זה משהו. אחורה מה שכתוב זה שני ראשי תיבות, זה הכל. איך הוא חזו מפעלות השם? התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי, רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו לברכה. כשמדברים על סוד של רבי שמעון בן יוחאי, צריך להבין את השפה, לא, הוא לא הלך כאן לגלות איזה סוד. סוד בשפה המאוחרת זה כמו בחינה בשפה של הקדמונים. בימי הביניים, הפילוסופים היהודים כתבו בחינה. בדורות המאוחרים יותר, קראו לאותו דבר עצמו, קראו סוד. מה הבחינה של רבי שמעון בר יוחאי? כאילו, שמעון בר יוחאי זה, זה יוצא מן הכלל, זה משהו אחר. מה העניין שלו? במה הוא אחרת? רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. זאת אומרת, הוא לקח על זה אחריות שלא תשתכח תורה מישראל. כמובן, בדברי רבותינו זכרונם לברכה, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם מקום אחרי שחרבה ירושלים, הרבה אחרי שחרבה ירושלים, שמעון בר יוחאי היה מתלמידי רבי עקיבא, ורבי עקיבא התחיל ללמוד תורה רק אחרי החורבן. היה שם מקום, מקום בחוץ, שהתלמידים היו יושבים שורות שורות, זה היה בית מדרש. וקראו לזה כרם. ונכנסו, זה כבר היה, כשרבי שמעון בר יוחאי היה בגדלותו, כבר היה תנא גדול, אבל לא היה תלמיד. אז אמרו, חבריו אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח. שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. זה כתוב על שירת האזינו, אבל שירת האזינו זה מיניאטורה של כל התורה כולה. ואת המצוות עשה לכתוב ספר תורה, לומדים מפסוק שכתוב בשירת האזינו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. שירת האזינו זה כאילו, בקיצור, כל התורה כולה. וכתוב, כי לא תשכח מפי זרעו. וכמבואר בזוהר, בהי חיבור הדעי הוא ספר הזוהר, יפקון בין מן גלותה. שבזכות הספר הזוהר, לא כתוב אפילו בזכות, כתוב בהי, בספר הזוהר יצאו מן הגלות. ואתה בוא וראה ואבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה. שעל ידי זרעו של יוחאי, של אבא שלו, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, הוא הזרע, רבי שמעון. על ידו לא תשתכח תורה מישראל, כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דייקה, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהתנא יוחאי, כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רשב"י על ידו לא תשכח התורה, כי בזוהר די פקון מן גלותה. ודע שסוד רבי שמעון בעצמו מרומז מפסוק אחר, זה פסוק מן התורה, פה הוא מביא פסוק מהכתובים, מדניאל. כי דע כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת עיר וקדיש מן שמעיה נחית, ראשי תיבות שמעון וכו'. עכשיו נקרא את זה עוד פעם, וננסה להבין קצת. פחות או יותר הבנו שאביו של רבי שמעון הוא היה תנא, וזה במקורות כמעט לא מופיע, זה מופיע באחד מהמדרשים העתיקים, שכתוב שחכמי אותו דור אמרו יוחאי חברנו. הוא היה תנא, והוא היה אדם גדול, ושמו מרומז בתורה, ולא תשכח מפי זרעו, והכוונה היא לבנו של יוחאי, שזה רבי שמעון, שבזכותו או בעזרתו, או אני לא יודע איך להגיד את זה, בזכות ספרו, אנחנו לא נשכח את התורה, ובזכות זה נצא מהגלות. ומעניין שהוא מתחיל לדבר על שכחת התורה, והוא מסיים לדבר על יציאה מהגלות, כאילו שזה אותו דבר. יש כאן דברים שצריך להסביר אותם. עכשיו אם ניקח את זה עוד פעם, לאט לאט, קודם כל נראה את הכותרת. לכו חזו מפעלות השם, הכותרת, מה כתוב בהמשך הפסוק בתהילים?
אשר שם שמות בארץ.
זה פסוק עצוב וקשה. זאת אומרת, איפה אלוקים שם שמות בארץ? זה יכול להיות במבול, זה יכול להיות בהפיכת סדום, כל מיני מקומות כאלה שקוראים אסונות טבע, לכו חזו מפעלות אלוקים. חז"ל אמרו במדרש, אל תקרא שמות אלא שמות. מה זה השמות האלה? אלוקים שם שמות בארץ. מה זה השמות האלה? אנחנו מבקשים ב... ברכת התורה, שנהיה כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. למה לא כתוב שנהיה יודעיך? הפסוק מופיע, משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. יש יודעי שמך ויש יודעיך. האמת שיודעיך, יודעיך כפי שהוא, כמו שאומרים, באורגינליות של יודעיך, זה רק לעתיד לבוא. כי לדעת את האלוקים זה לחזור להיות חלק ממנו. אנחנו בשום אופן לא יכולים לזהות את האלוקים כתודעה, כנקודה בתודעה שלנו. אנחנו באופן עקרוני לעולם ועד נקודה בתודעה שלו. אנחנו בשום אופן לא יכולים לזהות אותו כנקודה בתודעה שלנו. לא שייך. אז אין יודעך עכשיו. לעתיד לבוא, כשנגלה כבוד השם, והכל חוזר למצב האמיתי שלו, אז למרות שאנחנו נשארים באופן רשמי כאילו נפרדים, לאחד קוראים ראובן ולאחד קוראים שמעון, זה לא משנה בכלל, אבל התודעה שלנו היא תודעה של להיות לגמרי עם השם, ואז יש לנו איזשהו אופן של השגת השם, של יודעך. מה אנחנו יודעים עכשיו? עכשיו אנחנו יודעי שמך. מה זה שמך? כשאומרים על מישהו שהוא בעל שם, מה מתכוונים? אמן בעל שם, בעל מקצוע בעל שם, יש לו שם טוב, שכולם מכירים אותו, שהוא מפורסם, נכון? זה המושג של בעל שם. כל זית שיש לו שם בשדה אינו שכחה. כן, אומרים, העץ של רובי. אז כולם יודעים שיש לו עץ עם המון המון זיתים, והם לא מרים והם מבשילים מוקדם ואין עליהם תולעים וכולו וכולו. זה נקרא זית שיש לו שם.
כשאנחנו מדברים על שמו של הקדוש ברוך הוא, אז יש לזה הרבה רמות, הרבה... ככל ששמו של הקדוש ברוך הוא מפורסם יותר בעולמות, בעולמות תחתונים יותר, כמו שהמלך שולט יותר גם, גם בפריפריה, גם רחוק מהארמון, אז נתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא יורד בדרגה. אם הוא מתגלה בעולם יותר נמוך, אז הוא גם מופיע ברמת תודעה יותר נמוכה. הוא גם מתאים את עצמו לרמת תודעה יותר נמוכה. זה נראה לנו ירידה, נכון? אבל בעצם זה עלייה, זאת עלייה. אם ניקח למשל דוגמה פשוטה מחיי היום יום, כלומר שמישהו יודע את כל התורה כולה, יש לידו עוד מישהו שגם יודע את כל התורה כולה וגם מקיים אותה. מי בדרגה יותר עליונה? מי שגם מקיים. אבל לכאורה מי שקיים הוריד את זה לרמה יותר נמוכה, הוריד את זה לידיים. והוא שמר על זה שזה יישאר במוח, נכון? זה לא טענה. זאת אומרת, אם הצלחתי שגם הידיים שלי השתתפו בעסק, אז כל כולי התרומם למקום יותר גבוה. אם רואים גם את הרגליים יוצאות מהבוץ, סימן שכל שהראש נמצא במקום יותר גבוה. וזה הסוד של חוכמתו מרובה ממעשיו, ומעשיו מרובים מחוכמתו. כשמעשיו מרובים מחוכמתו, סימן שהשורשים שלו יותר עמוקים. כך כתוב במשנה. אז זאת אומרת, ככל ששם שמות בארץ, שם שימות, סליחה, בארץ, חזו מפעלות השם. חזו זה ראייה בדרגה, בשפת תרגום. זאת אומרת, ראייה פחות ברורה, ראייה של אנשי הארץ, לא של אנשי השמיים. אבל אם השם שם שמות בארץ, אז על ידי זה רואים יותר את מפעלותיו, ויש יותר להתרגש מזה. זה חידוש יותר גדול. זה דומה לגאולה, רק בגאולה יהיה את שני הדברים יחד, זה גם יגיע למקום יותר נמוך וזה גם יהיה גבוה, ואת זה אנחנו לא יכולים להבין עכשיו. אבל על כל פנים הדבר הזה הוא באופן רשמי הוא ירידה, אבל אם נסתכל לא על המצב האובייקטיבי אלא על מתי מתקיים רצון השם יותר, אז דווקא ככל שזה יורד יותר זה עלייה יותר גדולה. אפשר להסתכל ככה גם על ירידת הנשמה למטה. אנחנו שרים, למה ירדה הנשמה למטה, ירדה ירידת צורך עלייה. חסידים שרו שבתי שהנשמה יורדת למטה, הנשמה צועקת וואי. כואב לה, היא בוכה. זה ההסתכלות של הנשמה, אבל אם מסתכלים עם ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא, אז ככל שהיא יורדת יותר למטה, היא יותר מתקרבת אליו, היא לא יותר מתרחקת. אולי היא יותר מתרחקת מלהשיג אותו, אבל היא יותר מתקרבת לקיים את השליחות שלו, ואז היא בעצם מתקרבת יותר אליו. למרות שהיא מתעסקת, כביכול, במרכאות, בדברים יותר נמוכים. זה ההתחלה וזה הכותרת של הקטע. לכו חזו מפעלות השם, שם שמות בארץ. אם נסתכל על רבי שמעון בר יוחאי, שעליו מדבר הקטע, אנחנו נראה קצת בהיסטוריה שלו, זאת אומרת רבי שמעון בר יוחאי כבר היה שייך לדור שאחרי החורבן, וחי ופעל בזמנים הכי קשים, אחרי דיכוי כל המרידות של היהודים, המרידה שבסופה נחרב הבית, ואחר כך המרידה של בר כוכבא שבעקבתו חרבה כמעט הארץ לגמרי, הוא חי בזמנים הקשים האלה, הוא היה בשיא הגלות, והוא בעצמו נרדף על נפשו, הוא היה צריך להתחבות במקום שלא היה לו כלום, אפילו מצוות הוא לא היה יכול לקיים. על עץ החרובים שלו לא גדלו אתרוגים בסוכות, ולא גדלו חיטים לפני פסח, וכל זה, והוא היה נאלץ, רק בהילוץ אפשר לצאת ידי חובה עם דבר כזה, בעצם פטורים לקיים את הכל במצבים כאלה, הוא נאלץ לקיים את הכל בממד הרוחני. ולהוריד את הכל למעשה הוא לא יכל, ובזמן ההוא שהוא ישב שם, אז הוא ישב ולמד תורה, ועם התורה הזאת שהוא למד, ולהפך כתוב שהתגלו לו אז עניינים יותר עמוקים בתורה, אילולי ראיתני בכך לא מצאת בי כך. ובתורה הזאת שהוא למד, מזה נמשך אחר כך, וכל בני ישראל נמשך להם איזה משהו נסתר, שבקרוב לאחרית הימים הוא מתגלה, ואז הם נאחזים בזה, מזה מקבלים את הכוח לעבור את הגלות. הזוהר הקדוש התגלה בתקופת הראשונים, בערך 200 שנה לפני גירוש ספרד, משהו כזה. כשכבר היה עננים שחורים, וזה היה אחרי גזרות, אחרי הגזרות שהיו בצרפת ובאשכנז בזמן מסעי הצלב, ששם נהרגו המון יהודים. ובין זה לבין הגזרה הראשונה שהייתה בספרד, היה 101 שנה לפני הגירוש. הגירוש היה בריש נון ב', וזה היה אל קנה ונוקם, קוף נון א'. שם כבר היו אנוסים והיו גירושים והיו שמדות והריגות וכל זה, 100 שנה לפני זה. רק זה לא היה טוטלי, זה היה רק באזורים מסוימים. עוד לפני זה התגלה הזוהר הקדוש. זה התגלה, זה על מה שחז"ל אמרו, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, שהקדוש ברוך הוא עושה רווח בין הצרות, שיהיה זה מנוחה. ובהתחלה כשזה התגלה, אז אפילו לא כולם קיבלו אותו. הוא מביא בסדר הדורות, הוא מביא את כל ההיסטוריה שהייתה שם. איך בדקו שזה לא זיוף? אם באמת זה שהוציא את זה לאור, אם הוא לא כתב את זה בעצמו. בסוף מישהו חקר את הנושא, ההוא שהוציא את זה היה מקובל גדול, אבל השיטה שלו בקבלה הייתה הפוכה ממה שכתוב בזוהר. סדרת העולמות הפוך וכל זה, זה היה בכלל, אבל זה מצאו רק מתי שהדפיסו את הספרים שלו, זה ממש בתקופה מאוחרת. אבל על כל פנים בהתחלה זה הלך די קשה, כי זה עצמו, זה חלק מההסתרה של הגלות. חלק מההסתרה של הגלות זה שכשמקבלים עזרה, אז יש כתרוגים על העזרה. לא כתרוגים למעלה, כתרוגים למטה, כתרוגים בתוך המוח שלנו. זה כמו שבן אדם אומר אני לא יכול, וכשמראים לו שהוא יכול, אז הוא מתווכח להראות שהוא לא יכול. הוא תמיד ינצח בוויכוח. ועל כל הדברים שיגידו לו, אז הוא יגיד שזה סתם וזה לא אמיתי וזה לא בדיוק. אז אבל דווקא הירידה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, שיורד למקום הכי נמוך, זה בעצם היה תכלית התפקיד שלו ותכלית העלייה שלו. זה היה מיוחד שבו. עד שכתבו, הקדמונים כתבו את זה עוד, הם כתבו מי מביא את זה? אני לא זוכר, אחד מגדולי האדמו"רים, שמה השם לכל, הרי כתוב טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, מה השם יתברך לכל, אף רבי שמעון לכל. עכשיו רואים את זה בעיניים. מגיעים יהודים לרבי שמעון, שלא מגיעים לתפילת נעילה ביום כיפור, בבית כנסת. אבל לרבי שמעון הם מגיעים. זה פלא נפלא. אז שם רבי שמעון בר יוחאי הבטיח, כאן זה כבר עכשיו, לפי מה שדיברנו עכשיו, זה לא רק מקבל איזו צורה שהוא הבטיח, הוא אמר תראו שככה יהיה. זה כמו מישהו שמבטיח שזה יהיה המצב. הוא דואג מראש שככה יהיה. הוא דאג שהתורה לא תשתכח מישראל. הוא עבר על עצמו גלות כזאת, כן? והוא היה דבוק בתורה, ובזה הוא נתן לנו את הכוח שבכל גלות שלא תהיה, לא תשתכח תורה מישראל. ונזכור את התורה ונזכור את שמו של הקדוש ברוך הוא. אסור שם שם שמות בארץ. כשנכנסו, כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה, כשנכנסו, נכנסו רבותינו לכרם ביבנה. מה זה משנה איפה הם אמרו את זה? כל כך חשוב לתלמוד לספר שזה קרה ביבנה. יבנה הזאת נוסדה על ידי רבי יוחנן בן זכאי, שהוא ביקש שלושה דברים מהמלך שהחריב את ירושלים. הוא ביקש ממנו, אחד מהדברים היה שהוא ביקש ממנו שישאיר את יבנה ולא יפגע בה, כי הוא רוצה מקום לחדש את הסנהדרין ואת לימוד התורה. אז המקום הזה היה מין אקס-טריטוריה כזה, ששם בשיא הגזרות ובשיא הרדיפות, שם יכלו ללמוד תורה במנוחה. אז כשנכנסו לשם, אז קיבלו את הרושם הזה, כן, הנה, במקום כזה אפשר ללמוד תורה. אבל מה יהיה? הרי מלכות רומי לא לעולם תהיה, ועם ישראל לא לעולם, הרי ארץ ישראל התרוקנה אחרי זה, בהרבה שנים אחרי זה. הרבה שנים, אבל לא משנה עכשיו כל הסיפור. במאה השישית בערך ארץ ישראל התרוקנה מן היהודים. וחז"ל ראו את זה ברוח קודשם, שלא תמיד יהיו פה ולא תמיד ישבו במנוחה, אפילו לא במנוחה יחסית. התחילו להתגלגל בקצוות, כמו שהרמב״ם מביא בהקדמה שלו. בישראל מתגלגלים לקצוות וכל זה, ולכן הוא כתב את הספר, הוא כותב. כי צריך שיהיה חיבור אחד ביד כולם, כי אחרת הם ישכחו לגמרי את הכל. אז חז"ל אמרו, כנראה שבסוף הם ישכחו, הנה עכשיו אנחנו במנוחה, אז הכל בסדר, אבל כנראה הגיע הזמן שישכחו. ורבי שמעון בר יוחאי אמר, היא לא תשתכח. לא כתוב שם אם זה היה לפני שהוא נרדף והוא היה במערה או אחרי. אם זה היה אחרי, אז ודאי שהיה לו קבלות. את מי רדפו יותר ממני, ואני לא שכחתי. אבל גם אם זה היה לפני, הכוח, הקדושה שלו הייתה כזאת, זה היה העניין שלו. איך על הקדוש ברוך הוא כתוב, מרום וקדוש אשכונת דקה. המוטיב של צדיק אמיתי, זה שככל שהוא יותר גבוה ויותר מופשט, הוא יכול יותר להכיל את כולם ולהבין את כולם ולשאת את כולם. איך אמר משה רבנו, כאשר יישא האומן את היונק. וכמבואר, כי לא תשכח מפי זרעו, כמבואר בזוהר, בהאי חיבורה, דיו ספר הזוהר, יפקון מן בין מן גלותה. למה דווקא חיבורה? למה לא ספרה? בדרך כלל בארמית השתמשו בביטוי ספרה. ספרה, ספרי, ספרי. לא השתמשו אבל הספר הזוהר זה חיבורה, זה לא ספר, זה חיבור. ובזכות החיבור שספר הזוהר נותן לנו, בזכות זה אפשר לצאת מהגלות. ואתה בו ראה ואהבה נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. ועל כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל, כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. מה זה המושג של סופי תיבות? מה זה המושג של ראשי תיבות? אנחנו מסתכלים על פי פנימיות, מסתכלים על האלף בית, כאילו שהוא כתוב מלמעלה למטה. האלף למעלה והתף למטה. והאור האלוקי שמתלבש באותיות, הוא מתלבש קודם כל באלף. ושזה האלף זה אותיות פלא. ואחרי שהוא נעשה איכשהו מעוצב על ידי האלף, הוא כבר קיבל איזה עיצוב, איזשהו ציור, האלף כבר, האלף זה, כל עוד זה כלי. אחרי זה הוא מתלבש בבית, והבית נותן את הגוון שלה. אבל אם היה מתלבש ישר בבית, אז הוא לא יכול לקבל אותו. וככה זה הולך. מהאלף לבית, מהבית לגימל, הטף זה האחרון. עכשיו, זה בכללות האלף בית. וכשמדברים על משפט או על מילה, אז כל מילה יש בה את הסדר הזה. אם אני אומר את המילה בראשית, אז קודם כל, הבית מקבל את האור, והוא מצמצם מה שבית יכול לצמצם, הרייש מקבלת ישר ממנו בצירוף של בראשית. אחרי זה רק האלף. האלף של בראשית הוא לא כמו האלף של אנוכי. באנוכי האלף הוא האות הראשונה. בבראשית, האלף היא האות השלישית. אז אנוכי הוא יותר גבוה מהבראשית, לא רק בגלל שהוא מתחיל באות יותר גבוהה, אלא בגלל שהאות היותר גבוהה היא האות הראשונה שם. וככה זה הולך. הסוד של הראשי תיבות מובן לפי זה. אני תופס מהמשפט את האות הראשונה של כל מילה. אז יש לי את המהות, את העיקר, את השורש. היתר זה כבר פיתוח, זה כבר פחות חשוב. עכשיו, לפי זה, מה זה סופי תיבות? הסופי תיבות צריך להיות גריאותה. אני מלקט מכולם את המדרגה הכי נמוכה. אבל לפי מה שהסברנו קודם, אז זה לא גריאותה בכלל. כי אם מדברים על המדרגה הכי נמוכה, אם האור מגיע למדרגה הכי נמוכה, עכשיו המילה היא שלמה. כל זמן שחסר, אם מישהו כותב ב' ר' ו', דיברנו על זה פעם. אתה לא יודע אם לשים בסוף שין שזה יהיה ברוש, לשים בסוף חף סופית שזה יהיה ברוך, או לשים בסוף מם שזה יהיה ברום עולם מושבך. יש לך אפשרויות בלי סוף כמעט. אתה יכול להוסיף כמה אותיות וזה יהיה משהו אחר לגמרי. מתי אתה יודע על מה מדובר? דווקא כשמגיעה האות האחרונה, והיא האות הכי נמוכה. אבל היא משלימה את התמונה. כשהאור מגיע עד למקום הכי נמוך, למרות שהוא יורד כדי להגיע למקום הכי נמוך, אבל כל המכלול כולו עולה, הוא מקבל את השלמות שלו. אז אם מדובר על לא תשכח מפי זרעו, צריך לחפש את היהודי האחרון בגלות הכי נמוכה, שם לראות איך שהוא לא שוכח את התורה. זה היה הכוח של רבי שמעון. הוא נולד מהיוחאי הזה שמרומז בסופי תיבות שלא תשכח מפי זרעו.
שמעון הוא מראשי תיבות.
שמעון, תכף נראה.
נשמע.
זה העניין, זה מה שדיברנו. הזכרתי את זה קודם. בדרך כלל, כדי להגיע למקום הכי נמוך, צריך להתחיל ממקום מאוד מאוד גבוה. רבי שמעון היה מיחידי הדורות, היה לו נשמה מאוד גבוהה. יש מקומות שכתוב שהיה לו את נשמת משה רבינו. אין לנו השגה מה זה אומר, אבל צריך להבין שנשמת משה רבינו, ממתי שמשה רבינו עלה למרום, כשהוא נהיה בן 120, עד מתי שנולד רשב"י, משה רבנו עצמו כל הזמן עולה בדרגות. הרי ילכו מחיל אל חיל, ובסוף הוא בא, הוא צריך לעלות כל כך הרבה, הוא בעצמו צריך לעלות בכל כך הרבה דרגות, כדי שיוכל להתעסק עם המסכנים של, 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 של גלות רומא. ואחר כך דרך הזוהר עם המסכנים אנחנו. אז מלך, רבי שמעון בר יוחאי עצמו צריך להופיע בראש התיבות. אבל היוחאי, שהוא מרמז את הלא תשכח מפי זרעו, הכוח שזה נמצא בסופי תיבות. שזה שמרמז ומגלה הפסוק, היא לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דייקה. זה עוד ירידה. זה דור, עוד דור. כל דור זה כמו עולם יותר נמוך. דור זה כמו טור. זה כמו תורי מספרים. אתה יורד למקום יותר נמוך, מתחיל תור חדש, מתחיל דור חדש, מתחיל עוד פעם חוכמה, בינה, דעת, חסד, כל פעם. וזה הפנימיות של ירידת הדורות. כל דור שיותר קרוב למתן תורה, אז יש בו משהו, יש בו גילוי אור יותר. רבי שמעון ירד. הוא היה מתחת לדור של יוחאי, של אבא שלו. מפי זרעו דייקה, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מורמז ונסתר בזה הפסוק שהוא התנא יוחאי, כי על ידי זרעו של יוחאי שמורמז בזה הפסוק בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה, כי בזוהר די הפקון מן גלות הכנ"ל. עכשיו מה שנשאר לנו, רק מילה אחת שלא הסברנו, מה זה הזוהר הזה? מה זה זוהר?
בתור מילה?
מילה, מילה, זוהר, מה זה זוהר? אז למה זה לא אור, למה זה זוהר?
זה יותר מונוגר.
זה לא האור עצמו.
זה לא האור עצמו. זה יותר דומה למילה זיו. מנורה נותנת אור. חוכמת אדם תאיר פניו, אנחנו אומרים זיו פניו. זה לא בדיוק אור. עכשיו, בחוכמת אדם תאיר פניו, זה גם אור שאפשר לקבל ממנו, כתוב בתלמוד, כתוב על רבי מאיר. רבנו הקדוש אמר, רבי מאיר היה לו זיו פנים מיוחד. זה לא כתוב במפורש, אבל כתוב שרבנו הקדוש, זאת אומרת רבי יהודה הנשיא, אמר, הוא בדורו, הוא היה עולה על חבריו בלימוד התורה. והוא אמר שהוא זכה לזה, שהוא זכה לראות את רבי מאיר מהגב. זאת אומרת, רבי מאיר לימד תורה, והוא נדחת כל כך קרוב שהוא יכל לראות את הגב שלו. אחרים עמדו כל כך רחוק שאפילו לא... הוא היה בחור צעיר, הוא נדחף אצל הרבה. אז הוא זכה לראות את הגב שלו. אם היה נדחף מהצד השני והיה זוכה לראות את הפנים, אז הוא היה מתעלה עוד יותר. ככה הוא אמר. זאת אומרת שראיית פנים של חכם יכולה להעניק חוכמה לבן אדם. באיזה אופן? אז האמת שזה לא בצורה קוגניטיבית. הוא לא מלמד חוכמה בזה שרואים את הפנים שלו. אבל הפנים שלו מקרינים שיש כאן מקור של חוכמה, ויש לבן אדם למה לשאוף. יש לו על מה להתפלל, יש לו למה להתגעגע. וכשהוא רואה דבר כזה, אז כאילו יש משהו שמושך אותו לכיוון. למרות שלקבל הוא יקבל מאחורי הגב ומהפנים, הוא שומע בדיוק את אותם דיבורים. אפשר להסביר את זה גם אחרת. עם הבעות פנים יותר קל להבין, אבל זה בפשט. אבל בפנימיות, ראיית פני צדיק, ראיית פני חכם, זה עושה משהו. בחוכמת אדם תאיר פניו. אף על פי כן, היות שזה לא מתלבש ממש בתוך הדיבורים ובתוך האוזניים, אנחנו קוראים לזה זיו. אותו דבר זוהר. בעברית, אני לא מדבר, על פי קבלה, לפעמים זיו זה אור יותר מצומצם. חוכמת אדם תאיר פניו זה אור יותר גבוה. אל תלמדו מזה גזרה שווה לכל מקום. יש מקומות שזה מוסבר הפוך. אבל באופן כללי זה ככה, בעברית פשוטה זה ככה. כשמדברים על זוהר, מדברים על דבר שאנחנו רואים את האור הגדול, ואנחנו לא מבינים אותו עד הסוף. ויש הרבה לדבר על זה. מה עושים במקרה כזה, קודם כל? תגידו אתם, מה עושים? מה עושים שרואים אור גדול, אבל אי אפשר להשיג אותו? מה צריך לעשות?
לקבל מה שאפשר, זה כמו להסכים לזה שאני לא יכול להשיג את
כן,
זה, ואז אפשר
כן.
לקבל בזה משהו.
נכון. כך כתוב ברמק. הרמק אומר את זה. הרמק אומר את זה על כתר. הוא אומר כמעט את המילים שאתה אמרת. דרכי הכינויים. הוא אומר, כתר, לשון קטר לי זהר, קטר לי זה חכה לי, קטר בחף, זה פסוק באיוב. קטר לי זהר כי עוד לאלוקה מילים. והכוונה, אל תחשוב בזה כלל, אמנם המתן עד שיתפשט, ואז תוכל להבין בו. אבל אם אתה רוצה דווקא להבין את זה, אם אין לך את ההמתנה, אומרים לו המתן. אחד בא לקנות הפרסמון, אומרים לו המתן. שם זה מרומז. אז זאת אומרת, צריך ביטול, צריך ענווה, צריך להזדקך. בוא נגיד עוד משהו, משהו יותר רחב. יותר רחב, שבעזרת המשהו יותר רחב נוכל להבין את זה יותר, את הפרט הזה. יש לנו הרבה כוחות בעולם, בטבע, שהם נשארים מעל. ואנחנו לא רק בעולם ובטבע, גם באישיות שלנו. יש כוחות שנמצאים בתת הכרה, יש כוחות שנמצאים בעל הכרה, יש המון כוחות שנמצאים בכל מיני מקומות. ואנחנו נורא רוצים שהם יתגלו לנו. לפעמים אם זה מתגלה, אז אנחנו יודעים דברים שעכשיו אנחנו לא יודעים, וכל זה. עכשיו, זה כמו מי תהום. מי תהום אפשר לעשות קידוח ולהוציא את המים. כשמי תהום יותר גבוהים, אתם יודעים מה אני מתכוון? מי תהום גבוהים, שצריך לקדוח פחות, אז זה משפיע בעקיפין על כל האקלים, זה מיני אקלים כזה. שאם יורד גשם למעלה, אז זה מתייבש יותר לאט. למרות שבין זה לזה יש שכבה יבשה לגמרי. אבל בשלט רחוק זה מקרר את הסביבה, ולפעמים רואים באמצע הנגב, רואים לפעמים איזה מין כמה אקליפטוסים בתוך ביקעונת קטנטנה כזאת. שם יש מי תהום גבוהים, זה משנה את הכל. ולא שהם יונקים מהמי תהום, אין להם שורשים עד לשם. אבל בזכות זה, הזרע שהרוח העיפה, יכל לנבוט, כי מגשם לגשם, האדמה עוד לא התייבשה. אבל אם בן אדם ירצה לחפור שם ולקחת את המים, הרשות בידו, מותר לו. בגשמיות, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. ברוחניות, לפעמים בן אדם מטפס למקום שנתנו לו את המקום הזה אך ורק כדי שבאופן מקיף זה יעזור לו. נתנו לנו יחידה שבנפש, היא מקרינה לנו דבקות בקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רוצים לגלות את זה בכל עת ובכל שעה, יכול להיות שנשרף מזה. התוקף של זה מתגלה, אבל אם הדבר בעצמו יתגלה, יכול להיות שלא נוכל לעמוד בזה. השם בן אדם אין לו סבלנות. אנחנו יכולים לעמוד בתוקף של יחידה שבנפש, בשעת גזרת השמד. עם התוקף הזה אנחנו עולים על המוקד. אבל אף בן אדם לא רוצה לעלות על המוקד 30 פעם ביום. בקורבתם לפני השם וימותו, בן אדם יכול מרוב התלהבות, הוא יכול לצאת מעצמו, יצאת מה... וזה אבון. אסור ללכת לפני הזמן. זאת אומרת, יש מדרגות ברוחניות שהם נמצאים, וטוב שהם נמצאים, אבל הם אחורי הקלעים, ואנחנו לא יכולים לקחת אותם בכוח. מה כן? אם בן אדם מזדכך, והוא מתקן את הכלים שלו, התודעה שלו מתרחבת, ואז היו צדיקים שאצלהם, היחידה שבנפש התגלתה אצלהם, היה פעם צדיק, אמר על הבעל התניא, אמר פעם על יהודי אחד, הוא אמר שכשהוא אומר שים שלום, בסוף תפילת עמידה, כשהוא אומר שים שלום, היחידה שבנפש מהירה אצלו. הוא ראה את זה, אנחנו לא רואים דברים כאלה. והוא נשאר בחיים. איך? הוא עבד הרבה שנים, והוא זיקח את עצמו, אז הוא יכול לפגוש את היחידה שבנפש כל יום ג' פעמים ולשרוד. אבל מה יהיה אם מישהו ירצה, אם ילמדו את מישהו על איזה כפתור ללחוץ? הוא ידע איזה מניפולציה, ילמדו אותו איזה, כמו שיש כל מיני פטנטים. לכל דבר הרי יש פטנט היום. אז ילמדו אותו איזה פטנט, יגידו לו איזה שם של מלאך, והיחידה שבנפש יתגלץ לו כל... אז יכול להיות שזה יזיק לו. אז זה ברור, זה כל הגילויים שהתגלו לנו בפנימיות התורה, הם מתגלים בצורה הזאת, שבבד בבד עם ההתגלות שלהם, האדם מלמטה צריך להזדכך. לכן אנחנו רואים שיש הרבה פעמים שלא נדע מצרות יותר. דווקא אחרי זמנים קשים, היו התגלויות גדולות. כי הזמן הקשה זיקח את המקבלים. הזמן הקשה הוציא מאיתנו את השטות של כוחי ועוצם ידי, את הגאווה הטיפשית, את הרעיון שאנחנו מסתדרים לבד ואת כל זה. אנחנו הבנו שאנחנו תלויים במאמרו של מלך, וזה הדבר שהכי הרבה צריך לזכר. אז לכן באמת הסדר של ההתגלות של הפנימיות, כאן הוא מדבר על הזוהר, הסדר של ההתגלות של הפנימיות היא הלכה בשלבים, זה היה בהתחלה, הספרים הראשונים שהתגלו בפנימיות, שם הפנימיות מוסתרת לגמרי, בספר יצירה, אפשר ללמוד אותו ולחשוב שזה ספר טבע או מתמטיקה או שניהם יחד. בהחלט. כן, ממש כך. לא כתוב שם שספירה זה דבר רוחני קדוש.
מאוד רוחני, מאוד סגולי.
בסדר, בכל אופן. אם תקרא אותו, אם היית פוגש אותו פעם ראשונה, לפני שהכרת כל דבר רוחני, היית קורא אותו בלי שום פירוש, באותיות של עיתון, עם שני תורים כאלה, צרים, אתה יודע, עם קטעים כאלה, לא היית מרגיש שיש פה משהו, היית חושב שזה איזה כתב עתיק או משהו, אתה לא היית יכול לזהות מאיזה עם זה הגיע אפילו. רק את מוזכר שם אברהם אבינו, אז היית מבין שזה משהו יהודי. אבל אם לא, לא היית יודע. וזה מוסתר, זה מוסתר. רק מה, המפרשים, יש הרי פירושים על ספר יצירה, הדפיסו כתב יד של רב סעדיה גאון. הרס"ג על ספר יצירה זה לא הוא. זה ישארו כמה דפים והוסיפו עליהם, אבל הדפיסו מכתב יד רב סעדיה גאון על ספר יצירה. שם אתה מתחיל לראות שמדובר על דברים שמעלו מעבר. ככל שהמפרשים יותר מאוחרים, הם מגלים יותר. יש אותו דבר ספר הבהיר, אותו דבר פרקי החלות. שם זה מצד אחד יותר גלוי, יותר גלוי שמדובר על דברים גבוהים, ומצד שני זה הרבה יותר מוסתר מבחינת יכולת ההבנה שלנו להבין בכלל על מה מדובר. ככל שהדורות, את הזוהר הקדוש אפשר להבין הרבה יותר מאשר את הספרים שחוברו לפניו. ואחר כך, אחרי שמצאו את הזוהר, יש עוד בין לבין יש כל מיני ספרי קבלה, ממתי שחובר הזוהר, עד שגילו אותו. יש את הקבלה של הראב"ד, של... זה הכל, בכל שזה יותר מאוחר זה יותר, יותר, יותר מובן. הכי מובן מכולם זה רבי משה קורדוברו, זה הרמ"ק. כבר מדבר בשפה יותר פילוסופית, אפשר כבר להתחיל להבין אותו. הארי הקדוש הוריד את הכל בעוד דרגה, בגלל שהוא נותן לכל ההשגות הפנימיות, הוא נותן משלים מגשמיות. מחפצים גשמיים, מגוף האדם, מנפש האדם, דברים לגמרי לגמרי יומיומיים. אבל את הנמשל הוא לא כותב. הוא גם לא כותב איך אפשר לעבוד עם זה את השם. ומספרים שהיה אחד מתלמידי הבעל שם טוב. אם מישהו יודע מי זה שיגיד, כי יש עניין להגיד את השם, אני פשוט לא זוכר מי זה היה, שהוא ראה בחלום את הארי הקדוש. הוא היה בן אדם חלומות אמיתיים, זה לא סתם חלום. אז הוא שאל אותו, הוא אמר לו, למה סתמת את זה ככה? למה לא כתבת את הנמשל ולמה לא כתבת איך עובדים עם זה את השם? אז הוא אמר לו, אם הייתי נשאר בחיים עוד שנתיים, הוא נפטר בגיל 36. אמר, אם הייתי נשאר בחיים עוד שנתיים, הכל היה מתוקן. מי שמסתכל בכתבי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב כבר מדבר יותר בגובה העיניים, מי שהציץ פעם בכתב שם טוב, או הבעל שם טוב על התורה, ששם יש את הכל לפי סדר הפסוקים, ומלוקת מכל הספרים, מלוקת גם מספרי תלמידיו, יש ביורים למטה מספרי תלמידי תלמידיו. אז זה כבר, זה גם מאמץ להבין אותו, לא הכל מובן לגמרי, אבל זה כבר, זה ירד עוד יותר. עכשיו, ככל שזה יורד יותר, זה עולה יותר. על זה דיברנו קודם. למה זה עולה יותר? כי זה יותר עושה את התפקיד שלו. זה יותר נותן את הכוח. וכל דבר כזה קרה תמיד אחרי גזרה. הזוהר התגלה אחרי הרדיפות של ה... זאת אומרת, הזוהר נכתב ברדיפות של הרומאים, הוא התגלה אחרי הרדיפות של הנוצרים, האריזל הופיע אחרי גירוש ספרד, והבעל שם טוב אחרי הגזרות של חמלניצקי. וככה, וזה הולך הלאה והלאה והלאה, והתכלית תהיה בביאת המשיח. אז יהיה באמת ראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, ויהיה התגלות לגמרי. לכן קוראים לזה זוהר, ולא קוראים לזה אור, ולא קוראים לזה, לא יודע, איזה שם אחר, כי זה באמת, זה לא ממש מאיר. אבל כשאתה קורא את הזוהר, זה דבר מעניין. כל מי שקורא את הזוהר, היום יש פירושים, אני לא יודע כמה הם הוסיפו, כי גם את הפירושים קשה להבין. הפירושים זה כמו מילון. את המילון אנחנו לא מבינים. מילון עברי, המילון של אבן שושן, מי מבין אותו? מה זה שמחה? ששון. אתה מחפש בססון, אתה רוצה לדעת מה זה. מה זה ססון? שמחה. בעצם את כל השפה אנחנו לא מבינים. ובן אדם עד שהוא לא מרגיש משהו, הוא לא, לא מבין אותו. הוא מספר שהבעל שם טוב דיבר עם האריזה על בחלום. עוד בית שנים היה מתוקן הכל. זה הלשון? זה גרסה אחרת.
אמר לו האריזה שאם היה חי עוד בית שנים בעולם הזה, היה גומר לתקן הכל ולא היו צריכים יותר.
היה גומר לתקן הכל, טוב, זה גרסה אחרת, טוב, בסדר. יכול להיות שם היה כתוב גם
מישהו. ואת הדרך הזה המשיך הבעל שם טוב.
אוקיי, זה כותב הרב במקום ארנן, כן. ככל שזה יורד יותר, על זה דיברנו, זה משלים יותר את הכוונה העליונה, זה בעצם עולה יותר. התכלית תהיה לעתיד לבוא. ועכשיו אנחנו בדרך. עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. אבל זה רואה כל אחד שקורא את הזוהר, שאם כל הפירושים לא הצליחו לפרש אותו, כמו במילון, מפרשים מונח קבלי אחד על ידי מונח קבלי אחר. היה צריך לכתוב פירוש על המפרשים. אבל אחרי תכלות הכל, אפילו אם קוראים את הזוהר ללא מפרשים, דבר אחד, יש איזו תחושה שיש פה משהו מאוד עמוק ומאוד גבוה. למרות שלא מבינים בדיוק מה כתוב כאן. אבל מבינים שזה לא גיבובי מילים באלמה. אז זאת אומרת שאת הזוהר יש לנו, את האור עדיין אין לנו. עכשיו, אם לומדים ספרים של צדיקים מאוחרים יותר, אז אפשר לאט לאט לבנות איזה מרכז כובד כזה, שאפשר אולי להבין משהו מהזוהר. אבל לא זה העיקר. העיקר, הנקודה, זה לא להבין, אלא יש סמצום נוסף. יש, כמו שיש סמצום ממקיף לפנימי, מלא להבין לכן להבין, יש צמצום להוריד מהמוח ללב. זה צמצום אחר. להוליד מהרמה האובייקטיבית אל הפרטנית, אל הרמה האישית של הבן אדם, שזה ידבר אליו, שזה יזדהות עם זה. ואת זה אנחנו יכולים לעשות, לא תמיד חייבים להבין עד הסוף בשביל לקחת את זה ללב. טוב, אז זה היה הקטע הזה, זה לקח יותר זמן ממה שחשבתי, אבל אפשר להתחיל, זה היה, לקחתי את זה בשביל לסגור את האיחור, את ה... חשבתי אולי לכולם יגיעו, אנחנו התחלנו ב-6 היום, במקום ב-6:15, מי שלא שמע, אנחנו נתחיל, אם ירצה השם ב-6, אז תקחו בחשבון. טוב. עכשיו אפשר להתחיל תורה א', יש כאן כמה שורות שכתב אותם רבי נתן כשהוא הדפיס את הספר בחרוזים, ונקרא אותם בעזרת כל עליון אשר שמיים וארץ קנה ונתן לנו את תורתו ממדבר מתנה. נתחיל להדפיס חידושים נפלאים ונוראים על מאמרי רבא בר בר חנה. רבא בר בר חנה, יש לו כמה סיפורים במסכת בבא בתרא, סיפורי נפלאות בעיקר על הים ועל האוניות ועל כל מיני נפלאות וגם על המדבריות. כל מיני, הלכנו במדבר, הלכנו לים, כל מיני דברים על כיוצא בזה אמר רבי שמחה בוני מפשיסחה שבאגדה הרמז זה הפשט. דברים שבפשט הם כאילו מאוד מאוד לא מתיישבים. וחסידים מספרים שרבא בר בר חנה בא לרבנו ושאל אותו, למה אתה לא נותן את עיונך על הסיפורים שלי ותתחיל להתעסק עם זה. אם תתעסק עם זה אני אגלה לך נפלאות. אז לא יודע אם את הכל, אבל חלק ממה שהוא בעצמו גילה לו, מה שגנוז בתוך הזה, הוא כתב. וזה מעלה, כי יש עוד ספרים שחוברו על האגדות האלה. בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה אל קריית מלך דוד חנה. טוב, אפשר לדרוש גם על זה דרשות, מספיק דרשתי על מה שהיה קודם. חטאתי, אביתי, פשעתי. צריך להתחיל ללמוד עכשיו ברצינות. אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. מה לא מובן פה בפסוק? איך אנחנו היינו מסגננים פסוק הזה? זה לב רישה סיפה ולב סיפה רישה, אז זה לא מתחיל וגומר באותו כיוון. תמימי דרך הולכים בדרך השם, לא בתורת השם. מי שהולך בתורת השם הוא לומד תורת השם, הוא לא הולך תורת השם. וזה אשרי חכמי לבב או חכמי לב שלומדים תורת השם. הוא מתחיל עם אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. וזה בעצם המקור של חז"ל, שמי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם אתה תמים דרך, אז חוכמתך תתקיים ואתה תוכל ללכת בתורת השם. וההליכה כאן זה התקדמות. יש הליכה בתורת השם שאתה שומר סדרתית. אתה שומר, אתה מקיים את מצוות השם. אתה הולך בדרך השם. אבל ללכת בתורת השם זה כמו ילכו מחיל אל חיל. זה כל פעם לעלות דרגה. אז כדי לעלות דרגה בתורת השם, אז צריך להיות מים דרך. וזה בדיוק מה שדיברנו קודם. כל אותם עניינים שנעלמים מאיתנו היום, כדי לגלות אותם, אז לא לעשות קיצורי דרך ולחפש כפתורים ללחוץ כדי שיתגלה לנו יותר, אלא ללכת לאט לאט הליכה, לא תעופה ולא ריצה, הולכים. וכשהולכים, וכל אחד לפי מאיפה שהוא מתחיל, לפי הרמה שלו, הוא מתפתח יותר, הכלים שלו נעשים כלים ליותר, ואז כשמתגלה לו משהו, זה הופך להיות חלק מהמציאות שלו. ואם לא, אז יכול להיות שיתגלה לו, וזה יחלוף. תשאר לו רק האופוריה. זה לא יהיה חלק ממנו. כי אין לו כלים לקבל את זה. דע. כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. היחס בין תורה לתפילה, פה צריך להתעכב קצת ולהסביר. מה שכתוב כאן, כתוב בספר משלי, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, שאם אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל, אתה צריך ללמוד תורה. התורה מוסיפה בתפילה. מצד שני, אנחנו כל יום מתפללים, והערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפינו. אתה רוצה לזכות לדברי תורה, תתפלל. יש מכתב מהחזון איש, שהוא כותב למישהו, באגרות שלו, מי שמכיר את הספרים האלה, הוא כותב למישהו, התורה והתפילה עוזרים זה את זה. אדם שמתפלל כראוי, הוא זוכה ללמוד כראוי. אדם שלומד כראוי, זוכה להתפלל כראוי. עכשיו פה צריך להתעכב קצת ולחשוב מה היחס, מה זה עושה. אז בתפילה, העמידה שלנו מול הקדוש ברוך הוא, זה לית למיגר מכלום. אני עין ואפס. אתה הכל. אני רק יודע לבקש. אפילו, אני אפילו לא יודע אם מגיע לי, אתה תחליט אם מגיע לי. אבל אם מגיע לי, אז אנא, אז מותר לי לבקש. ועוד יותר, אנחנו מבקשים כי השם רוצה שנבקש. יש קטע בבן איש חי, הוא אומר לחשוב את זה לפני תפילת עמידה, ויש מדפיס, הרב יוסף מזרחי, הוא הדפיס סידור, הוא גר פה לא רחוק. הוא הדפיס סידור, הוא הדפיס את זה לפני, אחרי ברכות השחר הוא הדפיס את זה, לפני פרשת עקדה, לפני שמתחילים להגיד ויחר הדברים האלה, הוא הדפיס את כמה שורות האלה, והוא כותב לפני 18, אף אחד לא יחשוב על זה, אז אם נדפיס את זה פה, לפחות מישהו יגיד את זה. אז מה כמה שורות האלה? כתוב ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאין לנו, אין לנו פה לבקש, כאילו, אנחנו, מי אנחנו שנבקש? רק מה, אתה ציוויתנו להתפלל אליך, אז לכן אנחנו מבקשים. זהו. אז זה הנקודה של התפילה. זה ההכנה לתפילה וזה הנקודה של התפילה. שאנחנו ממש עין ואפס. זה הנקודה. וזה מכשיר את הכלי ללמוד תורה מבחינה זאת שהבן אדם מגיע בלי החוכמות שלו. ואנחנו יודעים טוב שאם בן אדם רוצה באמת להיכנס למשהו שיש בו כללים אחרים, הוא צריך להניח את כל החוכמולוגיה שלו בצד. פה אתה תלמיד. כן, רואים את זה בקורסים של השתלמויות, של מנהלים, של עורכי דין, של כל מיני, איך אומרים, גרויסה מנשן, כל מיני אנשים גדולים כאלה. אתם חושבים ששם לא מעתיקים ולא אומרים שכואב הראש הולכים הביתה סתם, ותלמיד תמיד נשאר תלמיד, לא משנה איפשהו לא זה, וכל כך למה? כי האנרגיה שלהם זה שכולם מכבדים אותם. כשמגיעים לשם, אז הם הופכים להיות, עוד פעם טירונים. אז כבר אין להם אנרגיה, אין להם כוח, הם התמכרו לאנרגיה הזאת שסופרים להם תקמתים במצח. אז הם מתחילים עם זייף, כמו תלמידים, בדיוק אותו דבר. והאמת היא שבאמת אין ברירה. אם אתה בא להשתלם, אתה בא להתקדם, אז צריך להפסיק לחשוב שאתה יודע הכל. ואדם שחושב שיודע הכל, הוא לא יכול להתקדם בשום דבר. אז קודם כל, תפילה. בשביל זה אסור ללמוד לפני ברכת התורה. קודם כל, התורה חייבת להיות תפילה, וכל יום מבין החק החדשים, יהודי צריך להתייחס לפסוק בתורה כאל מכתב מעת הקדוש ברוך הוא. זה חדש, ואני צריך לדעת שאני לא חכם גדול, והלוואי שאני אבין מה שכתוב כאן. זה מצד אחד. מצד שני, בתפילה, יהודי בתפילה יכול לקבל אורות מאוד גבוהים. עצם זה שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא מבטל את עצמו, ובטח לקבל אורות מאוד גבוהים, לפעמים הוא מרגיש התרגשות מאוד גדולה, לפעמים הוא מרגיש את הטוטליות של הנוכחות האלוקית, כאילו שאין שום דבר חוץ מזה, ואין לו כלים לזה. וכשאין לו כלים לזה, זה יכול לפרק אותו. זה מה שהזכרנו קודם על אותו אחד שקיבל את יחידה שבנפש בשום שלום, זה יכול לקרוא לכל אחד תיאורטית. מה ששומר עלינו, שאנחנו פשוט לא מזוכחים לגמרי, אבל אם היינו קצת יותר מזוכחים, אז תפילה יכולה לפתוח את הלב של האדם, ויכול להיות שהוא לא יכול לקבל את זה. התורה בונית לו כלים. עצם ההיגיעה בתורה, ההתייגעות להבין את דברי תורה, עם ההקדמה הקודמת שאני לא חכם גדול, והלוואי שאני אבין, עצם ההיגיעה מזככת את הכלי שאני אוכל לקבל אל תוכי קדושה, כל קדושה שלא תהיה. ואז כשמגיע הקדושה של התפילה, אז יש לי כוח לקבל את זה. יש לי כוח לקבל את תוכנית ההשגה, ואז אני צריך להתפלל לעשות, שאני אזכה לעשות משהו ממה שהשגתי. על זה יש תורה בליקוטי מאורן, על מה שאמרתי עכשיו, תורה חף ב', שם כל התורה מבוססת על שני מילים, נעשה ונשמע. שם זה המקום להסביר את זה, אבל פה זה מרומז ברמז מאוד. נעשה ונשמע זה תורה ותפילה. אנחנו נראה את זה פה ברמז. קודם כל הוא מדבר על ידי זה, שעל ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. אז קודם כל, אנחנו נראה את זה עוד שורה. התפילות והבקשות מתקבלים לא רק אצל הקדוש ברוך הוא. התפילות והבקשות מתקבלים גם אצלנו. הוא אומר גם למעלה וגם למטה. למטה זה מדובר בפשטות, אם אתה צריך לבקש משהו מהשלטון, איך אומרים, מהגוי, אבל זה גם בתוכנו זה מתקבל. כי עשינו כלי על ידי התורה. זה לא מפרק אותנו יותר. שבע כבר, נכון? טוב. פעם אחרת.